קודם כל צריך להזכיר שהשבת, שבת ראש חודש, ראש חודש שבט. חודש שבט למעשה החודש העשירי,
זה מהיום, זה מאוד טרי.
החודש שבו אנחנו למעשה נמצאים עוד אותו בגמר החשבון של שמות הוויה בחודשים וחוזרים, כי אדר הוא חודש 12 ושבט הוא חודש 11. אנחנו יודעים שאנחנו אומרים בהגדה של פסח 11 כוכביה, ואנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים בפרשה שלנו. אבל אחד הדברים החשובים שאנחנו רואים בפרשה שלנו את העניין של השבעה והתפילה והצעקה. יש מקום ראשון בתורה שבו אנחנו מוצאים את המושג הכצעקתה, כצעקה. זה אנחנו מוצאים בסדום. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, ארדנה ויראה, הכצעקתה אשר באה אליי, עשו קלה. מפרשים במקום מיד קופצים, אומרים, רגע, ממה נפשך? בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לרדת למטה, הרי הוא רואה כל דבר, והוא נמצא בכל מקום. ומה המושג ירדנה? מכאן רצו ללמוד שאין לדיין לדון אלא לפי מה שהוא רואה בעיניו. צריך לראות. לא להיות מה שנקרא ראייה נסיבתית, ראייה של שמיעה, שמעתי, לא. תראה, תראה, תבדוק. אנחנו מוצאים בפרשה שלנו שהקדוש ברוך הוא אומר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. אומר הפסוק, ויזכור את בריתי, וצריך להבין למה בנעקה נזכר ברית. וישמע אלוקים את מה? את נעקתם. ויזכור אלוקים את בריתו. וכי אין בצעקה מספיק כדי שהקדוש ברוך הוא יזכור את בריתו לאברהם, יצחק ויעקב? האם אין בצעקה מספיק? למה צריך את נעקתם? זו מדרגה מיוחדת, הנעקה הזו. אז אמר האדמו"ר זצ"ל, שיש אדם שכשמתנפלים עליו, פונה לאוהבו וצועק אליו, תציל אותי. הצילו מיד רודפו. ויש אדם שנזעק ונענק, ואדם שומע ומציל אותו. כל אחד, מי ששומע את הנעקה. כלומר, הנעקה זה צעקה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עמוקה מצעקה סתם.
הנעקה.
כן. לכן, כך היה במצרים. אלה אשר ידעו, היה לפנות, צעקו והתפללו אל השם. ויש אשר נענחו ונענקו סתם. כלומר, כשאני צועק לעזרה, אז אני צועק כלפי מישהו שאני יודע שהוא שומע. אז אני צועק, וכך אני ניצול, כי אני פונה למישהו ששומע. אנחנו לומדים את זה גם במקרה הפוך, של עדיי, של נערה שנאנסת בשדה. כתוב אומר, התורה אומרת מפורש, והייתה כי צעקה, ואיש לא שומע, מי יבוא לה? היא לבד. אף אחד לא שומע. כלומר, צעקה יכולה להישמע רק כאשר מדובר על מה? על מישהו קרוב. מישהו שאני פונה אליו ישירות.
אמן.
רגע. והנעקה זה סתם. כלומר, מישהו ישמע יבוא. לכן במצרים, מי שידע לאן לפנות, הכיר את מהות הקדוש ברוך הוא, אז הוא צעק. אבל האחרים נעקו. ולכן כתוב, שימו לב, וישמע אלוקים את מי? את נעקתם. וזה פה צריך ביאור. אמר האדמו"ר, למה? משום שיש מי שנענחו ונענקו סתם, מבלי לפנות אל הקדוש ברוך הוא בכוונה. על זה נאמר, וישמע אלוקים את נעקתם, והנחתם, ואף כי לא פנו מכוון אליו. בכל זאת הוא נזכר בברית האבות, והציל גם אותם. כלומר, מתי נזכר הברית? באמת? כאשר הצועקים לא מבינים מי הם צועקים, אז אני יכול לצועק אליי, לא אליי. לכן פה מיד כתוב ויזכור בריתו. כי אלמלא הברית שעשה הקדוש ברוך הוא עם האבות, אז לא אליי. לא פנו אליי, לא קיבלו אליי, לא שום דבר, אני לא קשור. הפנייה שלהם זה מישהו אחר.
אז למה דווקא בזה
הוא שחק את הברית? מיד. קודם כל נגמור, אחר כך ננחה, נוכל לענות. לכן כתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. ולמה זה נקרא מתחת סבלות מצרים? כי סבלות מלשון שסובלים את הגלות ואינם מרגישים כבר את השיעבוד וההכנעה. וזה דבר נורא מעניין, יש פסוק שאנחנו רואים שהוציא את בני ישראל מיד בני ישראל, וזה נראה לכאורה טעות. אני מבין, יוצא לי בני ישראל מיד מצרים, יוצא לי בני ישראל מיד אומות העולם. מה זה בני ישראל מבני ישראל? אבל אם אנחנו נזכר עכשיו בעלייתו של עזרא בירושלים, הרי היו להם עבדים ושפחות שהם עבדו אותם. ואמרו, גזרו לשחרר את כולם. זה היה הדבר הראשון שעשו, אחר כך גירשו נשים נוחיות. אז זה להוציא בני ישראל מבני ישראל. כי היו מי שעבדים את ישראל. וזה היה הפסול. לכן, שימו לב, אומר, ומה שסובלים את הגלות, ולא מרגישים בכלל שהם בגלות, זה השעבוד וההכנעה. זה סימן שכבר הגיעו למדרגה התחתונה בשפל המצב. ואי אפשר לעקר אותם יותר אפילו שעה קלה. ולזמן מועד. כי חד וחלילה לא תהיה להם תקומה לירידה הזו. כמו שכתוב בפסוק, והוצאתי אתכם. מה זה והוצאתי אתכם? לבני הזמן. למה? מחמת סבלות מצרים. כל הסבלנות שיש לכם כלפי השתעבדות של מצרים. יש איזה פתגם שאומרים שיותר קשה להוציא את הגלות מהיהודי מאשר את היהודי מהגלות. כי הוא כל כך מתרגל שכך. ואם ככה, זאת אומרת שיש פה תפיסה שצריכים לשים לב בפסוקים. השיעבוד של מצרים היה כפול. השיעבוד של מצרים היה לא רק בצד הפיזי שהוא השליט והוא אומר לך מה לעשות. הם הצליחו להוריד את עם ישראל למתת שערי תומה, זאת אומרת שהנפש כולה משועבדת למצרים. לגמרי. כלומר, גם אם יהודי עכשיו היה בהפסקת צהריים, ולא היה לעשות שום עבודה למצרי, הוא היה משועבד למצרי, בנפשו.
זה שגרת
חיים. זהו, שגרת חיים. אני משועבד לגמרי.
הוא עבד.
עבד מוחלט.
גם שהוא יושן וגם שהוא
עבד. עבד מוחלט. זאת אומרת שלא היה אפילו רגע פנוי למשהו אחר. לכן זה נקרא סבלות מצרים, כי כל כך כבר התרגלו וסבלו את השיעבוד, זה הפך להיות טבע. זהו, אין מציאות אחרת. אין אפשרות למציאות אחרת. במקרה הזה, כמו שאמרנו מקודם, בשם האדמו"ר מסלונים, אין ברירה לעבוד איתם מעל הטבע, כי בטבע אין מצב. הם יישארו במצרים, לכן אנחנו אומרים בהגדה של פסח. אילו לא היה הקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים, הרי אנחנו ובנינו היינו משעבדים במצרים עד היום. לא שאנחנו משועבדים במצרים, כי אין מצרים. אין, יש יוון, רומא, אנחנו משועבדים. בנפש. לא היינו מסוגלים להתרומם, לא היינו מסוגלים להגיע לעצמאות, לא היינו מסוגלים להגיע להרים את הראש. אז זה כלום. כל הזמן מושפלים. סובלים את השיעבוד. אחרי בהגדה אנחנו אומרים שאין מלא זה, באמת היינו נשארים עד היום. כי סבלות מצרים זה לא דווקא מצרים. זה עצם הרעיון שיהודי מוכן לקבל גלות ולהשלים איתה, וחיות איתה בשלווה. זה שיעבוד. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, כן.
אז מחילה, זה אם ככה שגם התנדב שלנו עכשיו, זה שיעבוד.
נכון. אנחנו היום...
כי הרבה מתבוללים, והרבה הולכים לתרבות
הרבה. נכון, נכון. אנחנו עדיין משועבדים. אנחנו בגלות בארצנו. אני פעם שמעתי מישהו שאמר, בברכת המזון יש שני נוסחים. יש רחמן, כן, הוא... נו,
יצאנו,
יביאנו לארצנו, הוא יוצא מגלות לארצנו. אז יש מי שכבר אומר, כן, רחמן, הוא יוצאנו מגלות בארצנו. בשינה, כן, בארצנו, זה פה. יש לנו גלות רוחנית. עדיין אין מקדש, עדיין אין עבודה. עדיין אין רוחנית, בארצנו יש גלות. תוציא אותנו מהגלות בארצנו. כי ברוך השם זכינו ואנחנו בארצנו הקדושה. אבל גלות עדיין יש. כמובן שאין נביאים, אין רוח הקודש, אין עבודת המקדש, אין קורבן התמיד, אין כהן עומד על מקומו ולבינים לוויים בדוכנם וישראל במעמדם. אנחנו בגלות, לא יעזור כלום. גלות, גלות שכינה.
אנחנו בגלות, עד שאנחנו חוזרים לגן עדן, לתקופת בריאת אדם הראשון לפני החטא.
לא, עוד הרבה לפני. כי גלות, גלות וגאולה, למעשה הגאולה יש לה שלבים. השלבים הם, זה העניין קודם כל וראשית לכל, זה התגלות משיח, ולאחר מכן הוא לא בונה מקדש, יש זמן. הוא נלחם מלחמות השם, הוא מחזיר תשובה, בסוף בונה מקדש. זה תהליך ארוך. כלומר, גם בזמן שהגאולה תהיה, לא יהיה מעל המקום עבודה. זה ייקח זמן. תחילת המתים היא 40 שנה אחרי בכלל, אחרי כל התהליך של תחילת הגאולה. כלומר, זה לא בבום, זה מהלך. כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה. אומר לו, קודם כל יסנה, הוא מסתכל, גורם לו לסור לשם, בהירות, ואז הוא מסתיר פניו, מתחיל דיון. לא בבת אחת, לא אומר השם, אלא האדם היקע. זה לא עובר כך. כלומר, גם תהליך הגאולה הוא תהליך הדרגתי של בנייה. כי אחרי לא יעמדו בזה. אף אחד לא עומד במעבר. זה לא נפש האדם.
אנחנו עומדים בזה היום.
או, לכן אנחנו בגלות רוחנית.
מעט, מעט.
או, אנחנו בגלות רוחנית. לכן אומרים כמעה, כמעה. כן. כמעה, כמעה, לא תשחרי, כמעה, 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 אדם, בת אחת יקבל אור השמש.
חשבתי שזה כמיה, כמיה.
וכן, אני יודע, אפשר לכתוב גם כמיה.
מעט,
כן. מעט, כן. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, באותו היום של הגאולה הזאת, הפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב. כלומר, זה הפעם הראשונה שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא במכות אומר מפורש, ונפלאתי. עכשיו, המושג נפלאתי הוא מושג שבעצמו במילה נפלאתי אנחנו אומרים רגע, יש פה איזה פלא, יש פה משהו שהוא אמור להיות לא רק פלא מצד העל טבעי שבו, אלא משהו שצריך גם לעורר מה? שאלה, לעורר תמיה אצל מי שרואה מהצד, כי המכות עד הרוב גם כן עוררו תמיה גדולה אצל מי שרק יתבונה. אבל מה מיוחד במכת הרוב? יש לדייק על הלשון, אומר האדמור, שכתוב מפורש אשר עמי עומד עליה, שהיה לו לומר אשר עמי יושב בה או גר בה. זה כתוב בישבו בארץ גושן. למה נאמר פה אשר עמי עומד? למה לא יושב? זה בערוב, עוד אין יציאת מצרים. למה עומד עליה? משום שיש לומר שהתורה הקדושה באה לומר בזה את הטעם שלא שלטה מכת ערוב בבני ישראל. אתם יודעים למה? משום שבני ישראל ביותם בארץ מצרים דבר אחד לא עשו, לא התערבו, לא היה התבוללות. שמעו על לשונם, שמעו על שפתם, שמעו על
ירושם. כתוב ערבו בארץ.
כן, כן, אבל לא התערבבו בגויים. יש אמנם מדרש שמספר שהיו כן כאלה שלקחו להם נשים מצריות והם בחושך ידמו. אבל בסך הכל עם ישראל כתפיסה כוללת ציבורית נמנעו, לא התערבו. אז אם אתם לא מתערבים יש הבדל, הנה, בערוב. זה תערובת של כל בעלי החיים, פה כולם יראו את ההבדל ונפלתי בין עמי ובין מצרים, כי זה הדבר ששמר על הייחוד של עם ישראל מאז, לא להתבולל. לכן זה גם מה שיעמיד את כולם, לכן עמי עומד, מה זה עומד? קיים בעמידה, עמידה איתנה. אנחנו יודעים שזקיפות הקומה זה בניין האדם, שאדם יושב, זה לא קומתו, אדם עומד זה בניינו, זה מה שנקרא זקיפות הקומה. לכן זה מה שאומר הפסוק, כך אומר האדמו"ר, משום שבני ישראל ביותם בארץ מצרים לא יתערו בגויים, רק אם בני ישראל לבדד ישכון איש על מחנה ואיש על דגלו, ולכן בלי שום התבוללות כלל. זה שמה כתוב, והפלאתי ביום ההוא, והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, שהקדוש ברוך הוא הבדיל והפליא את בני ישראל שלא ישלוט בהם המכה. והסיבה, מה הטעם? שהקדוש ברוך הוא פרה להם מידה כנגד מידה, בשביל שבני ישראל הבדילו את עצמם מן המצרים, לכן הקדוש ברוך הוא מבדיל אותם מהערוב. לכן הוא אומר אשר עמי עומד עליה, עם ישראל עמדו על המעמד הזה שלא להתבולל במזירו נפש, וביתי להיות שם ערוב, לכן שם לא יערוב, שלא יתערבו בגוי, ולא מתפעלים ממה שהם עושים, אלא מופרדים. לכן בדין שיבדלו מהם הערוב. ולכן, כשאנחנו ממשיכים ורואים עד כמה פרעור, העורף הזה, עומד, עקשן, ומגיע מכת הברד, ומגיע מכת הברד, כשבא מכת הברד, פרעור מקבל תפיסה אחרת. ולמה? כי עד היום פרעה הכיר איזו מידה? הוא הכיר את מידת הטבע, הנהגת אלוקים. גם יוסף, מה אומר לפרעה? אלוקים יענה את שלום פרעה. לא אומר שם השם, לא הוויה.
כולם מכיר אותו?
לא, אלא רצה לומר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא במצרים עכשיו יהיה על פי הטבע. זאת אומרת, יש שנות צובע, תאסוף, יהיה לך, לא תאסוף, לא יהיה לך.
אבל אין מה על הטבע.
כן, זה אין מה על הטבע. אבל על פי הטבע, אם אתה תאגור, זה יישמר. כלומר, ההנהגה עכשיו תהיה אלוקים, מדעת הטבע. ומה שנעשה עכשיו זה מה שישאל אחר כך. לכן פרוק שאומר, לא ידעתי את השם, הוא בצדק אומר, לא מכיר הנהגה לא טבעית, אין מציאות כזו. וכשהוא מתחיל לחטוא וקבל את המכות, מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה, למעשה הוא לא מודה מיד, הוא מודה בכינים, אצבע אלוקימי, ושימו לב, הוא מנסה להתחמק, הוא אומר, זה אצבע אלוקים. נכון שהוא לא מבין להסביר אותה, כי זו תופעה לא מסודרת. לא על פי הטבע, יכולו אחר טובים לעשות גם כינים, לא הצליחו. אבל בסדר, מכת אלוקים, אצבע אלוקימי. הם מסרבים גם כן לעזור בשם הוויה. אז מתי הוא אומר פעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא קיים בהנהגה על טבעית? בברד. אומר פרעה למשה, עמי, כן, הרשעים, ואני והשם הוויה. הוא ענה, זה בסדר, אנחנו, תתפלל להוויה. תתפלל להנהגה על טבעית. לכן משה אומר לו, והיה כצאתי את העיר. פה אין מצב. אני יוצא מן העיר, יוצא מפה, כי פה הכל בדרך הטבע. הכל מלא תומה. אני יוצא מן העיר. בואו נראה את הדברים בפנים. בצדי את העיר, פרוס את כפיי אל השם.
מחוץ לעיר.
כן, מחוץ לעיר. רגע, רגע, רק שנייה. בואו נסתכל.
זה קבוצה
אחרונה. כצאתי את העיר, כצאתי את העיר, בואו נראה בפנים אחר כך. אפרוס את כפיי אל השם. כך אומר. אומר רש"י במקום, אבל בתוך העיר לא התפלל, לפי שמצרים הייתה מלאת גילולים. ויש להקשות. מפני מה דווקא במכת ברד הקפיד משה לצאת חוץ לעיר להתפלל? הרי במכות לפני זה גם כן בתוך העיר. מה מיוחד? וכל שאר המכות לא הקפיד על תפילתו, אם היא בתוך העיר או מחוץ לעיר, שהרי לא אמר בשום מקום בצאתי את העיר. אבל מה ההבדל? למה כאן? מה מיוחד? אלא יש לומר שהעניין כך הוא. שהנה ידוע שגילולי עבודה זרה של מצרים היו הצום. והנה כאן, במכת ברד, מה כתוב? הירא דבר השם, הכניס את צונו, מגנהו, נכון? ויחה ברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה, מאדם עד בהמה. נמצא שהיו כל הצון והבקר בתוך העיר, למה?
אבל
הכניסו אותם. את כל העבודה הזרה הכניסו פנימה. בשדה לא נשאר, לכם יכול להתפלל בחוץ. אבל בזמן שער המכות, איפה כל הבהמות וכולם? בחוץ, הם רואים. בפנים, יש להתפלל, אין עבודה זרה. עבודה זרה בחוץ. לכן, זה היה השינוי. אז אם ככה, עכשיו בוא נקשור את החוטים גם יחד. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, וישמע את נעקתם, זה היה מצד זה של הנהגה מעבר לטבע. שלום עליכם. ההנהגה מעבר לטבע, הנהגת הוויה, היא חייבת להיות במצרים. כי בדרך הטבע אין יכולים ישראל להיגאל, כי בממתת שערים אין גאולה. ולכן שם הקדוש ברוך הוא מתגלה בשם הוויה. אבל ולא, איך זה בא לידי ביטוי? דווקא על ידי הנעקה. שמעתי את נעקתם. כי אמרנו שאם זה סתם קריאה, אולי זה לא אליך. שמי שקוראים לו שילך. לכן דווקא פה הקדוש ברוך הוא מזכיר את ברית אבות. ואזכור את בריתי.
כי זה רק בכוח
של זה. כי רק בכוח זה, הקדוש ברוך הוא משנה את כל ההנהגה שלו, מטבע לעל טבע, בזכות האבות, והולך וגואל את העם שלו, את עם ישראל.
גם הגאולה הזאת, זכות האבות עומדת לנו, זה גם מעל הטבע.
תכף נגיע לזה. אתה, אני רואה שלך רוח הקודש היום. ולכן כתוב שהגאולה הראשונה, על מנת שתפעל ההנהגה מעבר לטבע, היא צריכה להיות כל אמן, היא צריכה להיות מה קודם כל, והוצאתי אתכם, הדבר הראשון, להכיר שאתם בגלות. מתחת סבלות מצרים, כי הסכמתם לסבול את מצרים כבר. כל כך התרגלתם, כל כך זה בסדר. איך אומרים החבר'ה במדבר? זכרנו את השומים, בבטלים, בואו איזה כיף היה, נו באמת. זה היה כיף. אלא שכבר היה כל כך הרגל, שכבר הפך להיות טבע. אז הגאולה הראשונה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות מעבר לטבע, זה להוציא אתכם מתחת זילות מצרים. כלומר, להוציא אתכם מהגלות הפנימית שלכם. איך עושים את זה? עושים את זה דווקא ברגע שיש ונפלתי. אבל תשימו לב, שבמילה נפלתי בתורה כשהיא כתובה, היא כתובה באופן קצת מוזר. כתוב בהפלתי, נכון? ו... פלא, במושג של פלא או הבדלה, אפליה. איזה עוד חסרה לנו? א', שהיא מורה לאחד, מורה לקדוש ברוך הוא. כי פה עדיין יש אומנם מעבר לטבע, אבל עדיין בהסתרה.
א' זה אלוקים, זה
יהודים. כן, קדוש ברוך הוא לא, א' זה שם הוויה, אחד.
א',
אחד. לכן, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא פה, למרות שהיא כבר במהלך אל-טבעי, היא עדיין מוסתרת. היא לא גלויה לגמרי. ולכן, זה בא כצאתי מן העיר. פה העבודה שלנו. משה רבנו יוצא מן העיר בברד, כי כולם הכניסו את העבודה זרה הביתה, אז הוא יכול לצאת החוצה. כל שאר המכות הם היו בעיר, אז בחוץ, במראה, אז הוא יכול להיפלל בעיר. אדם יהודי צריך לדעת שהעבודה שלנו היא תמיד לדאוג שעבודה זרה תהיה בחוץ. בחוץ. אם היא בבית שיצא החוצה, אם היא בחוץ שיכנס הביתה. אבל שלא יהיה מצב שהם ביחד. וזה הרעיון שכותב רבנו בנתיב מצוותיך בנתיב השלישי. אומר שאדם צריך לדעת שבכל מצב הקדוש ברוך הוא נמצא אצלו, בתוכו איתו, אלא שהוא מוסתר באין ספור הסתרים. אבל ההסתרים נובעים ממנו.
מהאדם.
כי הקדוש ברוך הוא אוהב, אוהב לדלג על הגבעות ולקפץ, לקפץ על הערים. הקדוש ברוך הוא רק תן לו. תן לו והוא ידלג על כל המכשולים. תסיר מסך והקדוש ברוך הוא יקפוץ עליך. הוא יתגלה לך. אבל איך זה בא? איך זה בא לידי ביטוי? זה מצריך עבודת נפש. זה מצריך עבודת מידות. אחד הדברים הקשים, כותב רבנו שם בנתיב השלישי, שהאדם יש לו בעיה לא פשוטה עם עצמו. הבעיה לא פשוטה עם עצמו זה שני צדדים. מצד אחד הגאווה שלו, מצד שני הענבה שלו. וזה נשמע מוזר. אלא שהגאווה כולנו יודעים מהי. הענבה, אנחנו בהכרח לא יודעים מהי. בהכרח לא יודעים מהי. כי מדרגת הענבה היא כל כך גדולה, כל כך עמוקה, שהרבה בדרך אל הענבה הפשוטה הזאת, היא מלאת גאווה. כלומר, הענבה הזו היא עבודה הקשה ביותר של האדם, להגיע לענבה. ולמה? כי באמת עד שמגיעים למצב שבו האדם, והוא מגדיר את זה שם עם הגדרות מאוד מאוד ברורות, בריאה שפלה, תולעת, נרמס, שגם יבזו אותך ואתה גדול בתורה ותהיה ענק שבענקים וישפיל אותך על הפר, לא, לא, לא עשית אותך כלום, שום רושם. אז זאת אולי מידת, הוא אומר, נו, זה אפשר להגיד שיש לך מידת ענבה. אבל תשימו לב, גדול תורה, ענק, עמוד עמודים, ידוע מפורסם בכל העולם, ומישהו ישפיל אותו בערבים וימשיך ללכת, כאילו לא קרה כלום. זה מטריך עבודה גדולה מאוד בנפש. כי אתה יכול להיות בדרך אל הענבה, אבל יש לך הרבה תחושת סיפוק. הוא העליב אותי, התגברתי. הופ, טק, נפלת. זה כבר לא ענבה. לכן, זה שני דברים הללו. אצל פרעה היה בדיוק אותו מהלך. פרעה בא בגאווה גדולה, מי השם שישמע בקולו? במילים שלנו, למה מי הוא? למה מה קרה? מי מכיר אותו בכלל? בסוף, עומד פרעה בנינווה, מי שרוצה יעיין באריכות במעם לועז על הפרשה, ויראה שמלך נינווה זה פרעה, וכשיונה הנביא בא אליו, ושומע את הנבואה, לא בא אליו, שומע את הנבואה, שכה אמר השם עוד 40 יום נינווה מתהפכת מיד, מי הראשון שמבצע פעילות? המלך. הוא קורא הבגדים מיד, זה אומר את זה, איתו לא מתעסקים, זה חביבי, אני יש לי כבר חותמת, קושפנקה דמלכה, אני כבר מנוסה עד כאן. השם אומר 40 יום, עכשיו התחלנו, לא מחכים. לא עושים ניסיונות, מי ומהו. ככה תגעו בעם ועד במדרש, סיפור מדהים, מסביר את כל האירועים. כי כשפרוב הרבים, כבר לא, פחד לחזור, אם הוא יחזור הביתה. כל הממלכה חרבה, הצבא עבר קורס שחייה לא יצא. מה יש לו ללכת? יארגו אותו. מי שנשאר יארגו אותו. איפה הילדים? מה זה? ברח. הגיע לנינווה ונהיה מלך. לכן, מי הוויה? זה שבירה עצומה להגיע למצב שבו פרעה בעצמו אומר, נו, עד כאן. זה יש קדוש ברוך הוא. זה באמת היה צריך ממנו עבודה עמוקה מאוד. לכן בדרך אגב שתדעו, פרעה, אנחנו מתייחסים אליו, פרעה הרשע, אבל אנחנו יודעים שבעניינים, בפנימיות של התורה, פרעה הוא נמצא באחוריים של שם אלוקים, באותיות העורף. יש לזה משמעות רוחנית. שהוא בעורף זה לא טוב, אבל כשהופכים אותו, אז זה כבר דבר אחר. פרעה אותיות עורפה, שמתם לב. כלומר צריך להסתכל ולראות, לדעת שיש בו שם, הוא דבר שיש לו תפקיד בעולם, יש לו תכלית בעולם. הרי אנחנו יודעים שהוא ירד וירדו אבותינו למצרים, פרעה סך הכל עשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, גזר עליו.
אבל
כתוב שהוא הגדיל ואינו... יפה, יפה. כלומר, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע, כי איזה רחב ארץ עולה, בעודו מבינו אותם 400 שנה, וזה ירידה למצרים. אז פרעה יכול לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא סליחה, אתה כתב לי, יש לי פקס, כתוב, ועודו מבינו אותם 400 שנה, מה אתה רוצה? אמר לא, זה בסדר. אם אתה היית עושה לפי הפקס, טוב, אבל אתה, מה שנקרא, עשית צ'ופר, צ'יפרת, הוספת. לא כתוב תשקיע, אבל עם בתית. לא, אז יש תוספות חדשית, תוספות ישנים, אז לכן, על זה אתה משלם. כלומר, התשלום היה לא על עצם העבדות. לא על עצם זה שהוא שיעבד את ישראל. כי כתוב העבד, ומינו אותם. אלא מעבר לזה. כי יש עבדות ויש עינוי, אבל יש גם... שבת, יש דברים אחרים, לא ביקשו ממך, זה לא העבודה שלך. אז זהו שילם. לכן, המילה שלנו אומר הסבא, שאדם צריך לדעת באופן ברור וחד משמעי, ללא שום צל של ספק. כי זה בשם הבעל שם טוב, יש פירוש כתוב, הוא בצל, ידי כיסיתיך. הוא מסביר הבעל שם טוב פירוש יפה מאוד, ובזה נסיים. הצל מחכה את האדם. אדם הולך, יש לו צל, הוא מרים יד, הצל מרים יד. הצל לא מרים יד לבד. הוא לא עושה שום דבר לבד, והוא לא מקדים שום דבר. מה שאדם עושה הוא אחר. לכן אמר הבעל שם טוב, האדם צריך ללמוד מזה. הצל מזה, זה צילה דקות שבריחו. שהוא חכה לאדם. אדם ירים את היד, דקות שבריחו ירים את היד. לא יזוז, לא יזוז. כלומר, האדם צריך לדעת שבכל מקום שהוא נמצא, בכל מצב שהוא נמצא, בכל מיצר שהוא נמצא, בכל מצרים שהוא נמצא, במקומות הכי גרועים וחשוכים שהאדם נמצא, ואם הוא חטא חס ושלום בחטאים גדולים, מה שלא יהיה, והוא באמת רחוק, כי הנשמה, בזוהר הקדוש כתוב שברגע שאדם חוטא, הנשמה עולה למעלה, בורחת. הרוח עושה וויש אחריה, נשאר רק הנפש. זה החיות, הבהמיות של האדם. אבל גם הנפש היא ויפח באפיו נשמת חיים, זה הנפש, זה הנפש הבהמית, היא גם כן, היא מהקודש ברוך. או, כשאדם עושה תשובה, אז הוא מחזיר את זה. כן, הם חוזרים לפי הסדר, רוח בא, מושך אתם שם. אבל...
אז זה מביא לחשוב את זה.
לא, אז לכן, לא, לכן.
האדם מפעיל את הקדוש ברוך.
או, יופי, לכן, לכן, מה אומר הבעל שם טוב? אז מה אומר הבעל שם טוב? זה פשוט נורא, אל תיבהל, כי יש מה להיבהל, יש מה לפחד. אז אשר אדם פוחד תמיד זה מזה, שלא יחדק. אבל אם כבר אתה נמצא שם, תדע שגם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. בעצם זה שתדע, באמת, אבל באמת, ששם הקדוש ברוך הוא נמצא, עשו כל פה לאבן, יש שם דם הדעת. על המקום, הקדוש ברוך הוא מסיים מיד. כי זה הצל, כי ברגע שאתה מבין, שלמרות המצב המדוכדך שלך, בעוונות, בעבירות, לא יודע מה, גם פה הקדוש ברוך הוא מסתתר, אבל הוא נמצא איתך, הוא לא עוזב אותך. באותו רגע,
זה אם הוא רוצה, כן,
זה הצל, זה ודאי. כן, אם האדם עושה.
כתוב שאין אדם חוטא, שכן עבור שטות.
ואז?
אבל אז במקרה כזה, כאילו הקדוש ברוך הוא מסתלק ונותן לו כאילו...
נכון, תחזור.
ואז אתה לא יכול להפעיל אותו.
נכון.
רק במצב הזה לעשות אותו.
נכון. אבל האדם במצב הזה לצערנו לא כל כך יודע שהקדוש ברוך הוא איתו, הוא נופל. נופל במדרגה. אז הוא אומר, לא אל תיפול. תשובה חייב. תיקון צריך. אם היה בן מידה שתביא קורבן, אבל תעשה את זה כמו שלמדנו בשיעור הקודם. לך יכול בשמחה לחמך, זה מוח ולב, שתדע שהקדוש ברוך הוא איתך גם שם.
כל מקום שנפלת.
ולא משנה איפה שתהיה. כך אומר הבעל שם טוב, בצל ידי כיסיתיך. זה הכוח של יהודי. לדעת שגם הוא נמצא בסופר מצרים, אז גם אם הוא מצב שהוא כבר לא יודע למי הוא צועק, וישמע השם את נעקתם. זה סתם צעקה, לא יודעים אפילו מי. הוא מעורר ברית אבות, והקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות מה? שבריתי לעולם. זה הנחה.
ומה זה הנחה?
הנחה זה הדבר אחר. הנחה, אנחנו יודעים שהנחה שוברת חצי הגוף, ככה אומרים. הנחה זה אדם שהוא משמיע קולות של גנוחי, גנוחי, גונח. כזה, אוי, אוי, כזה גנוחי, טוב. צריך לקרוא משהו אחר. כן, אבל הנחה, הנחה, אנחנו אומרים שבפסוק אומרים ככה, יש שלבים. כן, כן, יש שלבים, ויענחו מן העבודה. אמרת כמו אומרים, זהו, זה אחר כך, זה הנחה למדינות עשה, אבל זה בהסתר וזה באות. לכן, כשאומרים הנחה, כן, זה היה אחרי שכבר נגמרה העבודה, אתה יודע, אתה עומד קשה. ופתאום, עוד יכולה להפסקה, אתה מתיישב. כי הגוף פתאום עובר ממצב של עבדות ל... לא זה,
אז הוא נהנה. הנחה זה, אם אתה לא מקבל אותה,
זה משהו אחר. טוב, ירצון באמת, ירצון שהשבת הזו, שבת בעירה, שבת ראש חודש, שבת, יהיה בבחינה של, נו, שתהיה ברכה טובה, ברכה טובה לנו, לכל ישראל, כל הזקוקים לרפואה. אני רוצה באמת להגיד שבזכות תפילת רבים, כמו שביקשנו בשבוע שעבר, בשבוע שלפני כן, נתפלל, אבא שלי, תפילת רבים, עשתה את שאלה ופעלה את פעולתה, וברוך השם, הניתוח עבר בשלום, תודה להם. והמצב הרפואי של אבא שלי הולך ונהיה טוב מרגע לרגע, לא משעה לשעה, מיום ליום, מרגע לרגע רואים את ההשגחה הגדולה בזכות התפילה של הרבים. אז אני רוצה להגיד להם תודה, כל מי שנשא תפילה בשם אבא שלי, בשם המשפחה, צריך עוד להתפלל, הוא צריך להחליט, אבל אנחנו ממש רואים ישועת השם כערף עין. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. ואני בטוח ומשוכנע שזה בזכות מעשיו ותורתו, אבל בוודאי שאין אדם מוציא עצמו מבית האסורים. בתפילה של הרבים הוסיפה עוד כהנה וכהנה. לכן ירצון שכשם שאתם זכיתם להתפלל על אחרים, תזכו להתפלל על אחרים הרבה ולא תצטרכו לתפילה על עצמכם. שתשרה ברכה בבית הזה, עשינו בו חנוכת הבית, להירצון ויהיה בו כמו שלמדנו, לך אכול בשמחה לחמך, כי רצה האלוקים מעשיך, ולא לשכוח גם לשתות יין. אמן ואמן.